שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני קול חי, באתר, ברדיו, באפליקציה. ימים מיוחדים במינם, ימים של ספירת העומר, ימים של התכוננות למתן תורה, ימים של עבודת המידות שבכל מקום מדברים על תיקון המידות, על תיקון הרגש. ואנחנו רוצים היום באמת להיכנס לעומק עומקו של עולם הרגש, להתמודד עם הרגשות הבסיסיים ביותר שלנו, ולמצוא גם את הדרך להפעיל אותם ולנהל אותם נכון, כמו שמתאים ליהודי. בפסח, לפני פסח, קיבלתי טלפון מיהודי שמפעיל נופש חרדי במרכז הארץ, נופש מאוד ותיק, מהמכובדים שבין הנופשים החרדים בארץ. אני מניח שחלק מהמאזינים שלנו מכירים את המקום הזה. והוא אומר לי, לא בפעם הראשונה, הרב, אני רוצה שתבוא להרצות אצלנו בערב שביעי של פסח. כבר כמה שנים, מינוס שנות הקורונה, כמעט, כבר כמה שנים שאני שם בערב שביעי של פסח. ואז הוא מוסיף עוד משפט ואומר, תראה, הציבור שלנו הוא לא ציבור חסידי בעיקרו, אבל הם כל שנה אומרים, תביא את החבדניק, תביא את החסיד, אנחנו רוצים קצת שמחת יום טוב. הוא אומר, יש פה כל מיני דרשנים, כל מיני רבנים, כל מיני חוגים, אבל לפעמים באים רבנים שמדברים הרבה על יראה, ועל מידת הדין, ותלמידי רבי עקיבא, והעונשים, והגיהנום, והדקדוק, ועד כמה שקדוש ברוך הוא מדקדק עם כל אדם כחוט השערה. אומר, אנשים אומרים לנו, אנחנו רוצים שמחת יום טוב. תביא גם מישהו שידבר קצת בעין טובה, שידבר על הפוטנציאל, על ההזדמנות של החיים, על היכולת של יהודי להתעלות ולהתקרב ולגדול בחיים. נו, בסדר, החמיא לי שבוקעת ממני חסידישקייט, אבל היום אנחנו דווקא רוצים לעשות את ההפך. ודווקא אולי ברוח באמת ימי העומר, ברוח הימים הגדולים האלה, שגם אנחנו יודעים שהאירה בהם מידת הדין לצערנו, אז אנחנו רוצים דווקא לדבר על ההפך ולהתחיל מהלך, מהמהלכים היסודיים ביותר, החשובים ביותר בספר התניה, החשיבות של יראת השם. החשיבות של יראת שמיים, לא רק אהבת השם ואהבת שמיים, ולא רק לדבר על הפוטנציאל וההזדמנות והקרבה שיש בין יהודי לקדוש ברוך הוא, אלא לדבר על הנושא שבאמת כמעט אנחנו לא מדברים עליו בשיעורים על ספר התניה, כי באמת הוא לא הנושא המרכזי של ספר התניה, ובכל זאת אדמור הזקן מדגיש ומחדד אותו פה בצורה מאוד מאוד חשובה. הקריטיות של חינוך עצמי וחינוך הילדים וחינוך התלמידים ליראת שמיים, ההבנה שהנה השם ניצב עליו ומלא כל הארץ כבודו, הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות ולב עם עובדו כראוי. ההבנה הזאת שהחיים הם לא רק בחירה. החיים הם קודם כל עבדות. אנחנו קודם כל, הבסיס של החיים שלנו זה מחויבות לקדוש ברוך הוא ביום ובלילה, מרצון ומחוסר רצון. אנחנו קודם כל עבדים. יצאנו ממצרים, אם לא החסדים של הקדוש ברוך הוא, היינו משועבדים, אנחנו ובנינו ובני בנינו לפרעה במצרים. יצאנו ממצרים והשתעבדנו לו וקיבלנו את התורה, אמרנו נעשה ונשמע, ולכן אנחנו לא מנהלים את העסק. אנחנו לא, הוא לא עובד אצלנו. ואנחנו לא יכולים לבחור מתי נוח לנו, מתי לא נוח לנו. אנחנו קודם כל עבדים, ולא סתם עבדים, אלא עבדים שהאדון עומד עליהם, ומסתכל, ורואה, ומביט, וגם יודע לתת שכר כמובן, אבל גם לא. העניין הזה, החשיבות של יראת שמיים, לזה אנחנו רוצים להקדיש את השיעור הראשון, וגם את השיעורים הבאים, להבין איך מייצרים יראת שמיים. זה לא נושא פשוט לייצר יראת שמיים בריאה, יראת שמיים שהילד לא מחפש כל הזמן רק איך לברוח ממנה, אלא יראת שמיים שבאה מעומק הנפש, מעומק הטבעיות, מהיראת שמיים הטבעית שקיימת באדם, לפתח את יראת שמיים הטבעית שיש באדם, זה שליחות גדולה, זה עניין גדול, והאדמור הזה כן מקדיש לזה באמת את החלק הראשון של פרק ממ' בתניה. אני רק אומר שהרבה במכתבים מאוד מאוד החשיב את הקטע הזה של תחילת פרק ממ' בתניה. יש בלי סוף מכתבים באגרות קודש, שהרבי רואה בקטע הזה פתרון לכל בעיות הדור. לבעיות הפרטיות ולבעיות הכלליות, לבעיות הכי פעוטות מבעיות במידות ובעיות ברגשות ובעיות בחוסר ביטחון וחוסר הצלחה בחיים. לכל, הכל, הכל, הרבי ממליץ לשנן את הכמה שורות האלה של פרק ממ' בתניה, זה לא הרבה שורות, אולי 20 שורות, מתחילת פרק ממ' בתניה עד המלך. ואני רק אקרא כמה מהאגרות קודש מהמכתבים, ליקטתי בכמה מהתחומים של החיים, שהרבי מציע לאדם, לאיש או אישה שמתלוננים על דאגות, פוחדים, מה יהיה, לאדם אף פעם אין מה שיש לו. הוא לא יודע מה יהיה מחר, הוא לא יודע מבחינת פרנסה, הוא לא יודע מבחינת בריאות, הוא לא יודע מבחינת הסתדרות בחיים. מה יהיה איתו? מה יהיה עם הילדים? הוא חי באיזשהו עננה של פחד. והרב כותב, מהנכון אשר ילמוד בעל פה בספר תניה קדישה, מהתחלת פרק ממלף עד לעמוד ב' בתיבת המלך, וכשיתבונן בתוכן העניין אשר השם ניצב עליו, והוא עצם הטוב, בטח שהדאגות יתמעטנה עד שתתבטלנה כליל. במה שכתב אודות הכעס והגאווה, אדם אחר שמתלונן, שהוא כל הזמן חי במתח, וזה גורם לו לכעס, הוא מרגיש שדורכים עליו. הוא סובל מאוד מגאווה, הוא עומד במרכז, בעיני עצמו, בעיני אחרים, הוא לא נותן מרחב לאף אחד. להתבונן בעת התעוררות מידה, כשמתפרץ אצלו הכעס, מתעוררת הגאווה, להרגיע את עצמו, ולהתבונן מה שכתוב בתניה פרק מ' בתחילתו. ומהנכון שיהיו שגורים דברים אלו בפיו, ומה טוב שידע אותם בעל פה, וכמבואר מהתחלת הפרק, הדף נונבב עמוד ב' בתיבת המלך. מחשבות רעות. אדם מרגיש שהוא ברשות ליבו, שהוא לא שולט בהתנהלות המחשבה, איזה צרה נוראה יותר, מאשר אדם שהוא ברשות ליבו, והמחשבה לוקחת אותו למקומות שליליים, שהוא לא היה מעלה בדעתו אפילו, שהוא פתאום מתעורר ולא מבין איך הוא הגיע לשם. שואל איך אפשר להינצל ממחשבות רעות? הנה כבר מילתו אמורה בראשית והתחלת כל ארבעה חלקי שולחן ערוך, שיביתי השם לנגדי תביד, הוא כלל גדול בתורה, כן, ההקדמה של הרמו בתחילת שולחן ערוך אור החיים, מיד יגיע אליו העירה, ומהנכון בכדי לחזק פעולת ההתבוננות באמור, שילמד עוד שידע בעל פה התחלת ריש פרק ממלף אשר בספר תניה קדישה, וכך הרבי ממליץ על שמירת העיניים ושמירת הלשון, והצלחה, ופתרון להצלחה בכל דבר שאתה רוצה להשיג בחיים, באמת להתפתח בנקודה הזו, בעניין הזה, להקפיד על העניין הזה, של לשנן את השורות האלה, שעליהם אנחנו רוצים לדבר היום, התחלת פרק ממלף. הפרק הזה מתחיל במילה המתאימה ביותר, הוא פשוט לא יכול להתחיל אחרת. ברם. אולם. מה זה אולם? מתי כותבים אולם? מתי מתחילים פרק באולם? מי מתחיל משנה, מי מתחיל מסכת באולם, באומנם? אולם אומרים כשרוצים למעט משהו. אדמור הזקן רוצה למעט את המחשבה, שלא צריכים יראה. למה? כי רוב ספר התניה, ורוב החינוך החסידי, מה שהביא הבעל שם טוב לעולם, זה את העניין של אהבה. זה ברור. יראה נמצאת אצל מי שאינו לומד חסידות בשיאה. מה שהבעל שם טוב בא להביא לעולם, זה להפך. את הקרבה, את השמחה של יהודי בחיים, את הבנת הערך החיים, שיהודי לא יעבוד את השם רק מפחד, ורק מעבדות, ורק מצמצום, ומסגפנות, ורק מאימת הדין ואימת העונש, ואפילו מאימת הרוממות של המלך, אשל יעבוד את השם מתוך הבנה, שהקדוש ברוך הוא זה הדבר הכי טוב שקיים, והכי אמיתי שקיים, ומי אני, בעומק עומקי, מי אני, תיקח יהודי ותחפור לתוך תוכו, מה תגלה? תגלה חתיכת אלוקות. תגלה חלק אלוקה ממעל ממש. מה שבעל שם טוב חידש, זה את השמחה לא רק במובן של הריקודים, לא שמחה של ריקודים שטחיים מבשר ויין. שמחה מתוך הבנה, עד כמה יהודי קרוב אל הקדוש ברוך הוא, עד כמה יהודי מחובר אל הדבר הגדול ביותר שקיים. עד כמה יהודי הוא הנצח. לכן בוודאי שרוב החינוך החסידי מושתת על המעלה של יהודי, על הקרבה שלו לפני הקדוש ברוך הוא, על היכולת שלו לחולל נס, על ההשגחה הפרטית העליונה שמלווה יהודי בכל מקום בחייו, על העובדה שיהודי הוא רגע אחד לא לבד, הוא בכל רגע נמצא תחת הכסות, תחת העטיפה, תחת ההשגחה של מלך מלכי המלכים. בוודאי. ברם. ברם. אומר אדמור הזקן, אומנם. אומנם אסור לעשות טעות. זה שחסידים מדברים על אהבה, הם לא באו חס ושלום להמעיט בחובה, בהכרחיות, בחיוניות של היראה. אהבה היא תוספת על היראה, היא קומה שנייה על מה שהיה מובן לפני החסידות, על מה שאמור להיות מובן מאליו. האהבה היא קומה שנייה על גבי היראה, ולא באה להחליף אותה. אז הברם הזה הוא פונה קודם כל לכללות ספר התניא, לכללות החינוך החסידי, לכללות מהפכת הבעל שם טוב. ברם, אל תטעה, אל תחשוב שאפשר להיות יהודי בלי לפתח את היראה הבסיסית מנוכחותו של הקדוש ברוך הוא, בלי לפתח את ההבנה שאנחנו בסך הכל עבדים קטנים של מלך מלכי המלכים. ברם. אבל הברם פונה גם כן למה שדיברנו בפרקים האחרונים, קצת חלף זמן מאז, כי הייתה לנו הפסקה בפורים ופסח וספירת העומר, שדיברנו מענייני דיומה. אבל הברם פונה גם לפרקים האחרונים, שדיברנו על העניין של לשמה, ללמוד תורה לשמה, פרק למתחת, ללמוד תורה לשם שמיים. לימוד תורה לשם שמיים, בעיקר נעשה מתוך אהבה. מתוך יראה, אדם לא לומד לשם שמיים. מתוך יראה, אדם לומד כי הוא חייב. אדם לומד כי אין לו ברירה, כי הוא עבד וקיבל תורה, אז הוא חייב ללמוד. ללמוד לשמה פירושו מתוך רצון פנימי לדבוק בקדוש ברוך הוא, מתוך רצון פנימי לרומם את נפשו ולחיות בעולם של רוח, בעולם האמיתי שבו צריכים לחיות. זה נובע מתוך הערכה מאוד עמוקה לדברים, מתוך הבנת הערך של לימוד התורה, המהפכנות של לימוד התורה, זה בא מתוך אהבה. אז הברעם הוא נוגע גם למה שלמדנו ממש קודם, שאל תחשוב שהאהבה היא הבסיס, אלא דווקא עירת שמיים היא הבסיס, והאהבה היא קומה נוספת. אז קודם כל בואו באמת ניכנס לעומק העניין, כי הדבר נוגע לחינוך שלנו, לחינוך של עצמנו, לחינוך של הילדים שלנו, יום יום ושעה שעה. על מה צריכים לדבר? על עירה או על אהבה? מה ההבדל בין עירה לאהבה? את המעלות של אהבה אין צריך להשיג, אין צריך להציג. מספיק להקשיב לדובר חסידי, מכל החוגים החסידיים, מה שיהיה, ומה שתשמע, זה רק אהבת השם, ורק אהבת היהודי, ואהבת ישראל, ואהבת התורה, זה מה שתשמע. המעלות של אהבה, שאהבה יוצרת חשק. אהבה יוצרת חיבור. אהבה אומרת, למה אני פה? אני פה בגלל עצמי. אני פה כי זה מה שאני, כי זה האמת של העולם, כי אמת השם לעולם, זאת האמת של המציאות, אז לאן אפשר ללכת? לאן אפשר ללכת? יש מקום אחר בכלל? לעזוב חס ושלום בדרך התורה והמצוות, זה סתם טיפשות. זה סתם לשקר לעצמי. זה סתם להעדיף רווחים שטחיים, רווחים זמניים על פני האמת. המעלה של אהבה, שיהודי שעובד מתוך אהבת השם, הוא עובד מתוך שמחה, מתוך הזדהות עצמית. נאמר את זה בהקצנה, בגסות, הוא בעצם עובד לשם עצמו. למה הוא עובד? כי פשוט כי זה הדבר הנכון. אהבה יוצרת חשק. אהבה יוצרת התלהבות. אהבה יוצרת הידור מצווה. לשונו של אדמור הזקן כאן ובמקומות אחרים, יראה מביאה לסור מרע, אהבה מביאה לבעשה טוב. יראה לא באמת מביאה לבעשה טוב. אדם עושה את מה שהוא חייב. הוא פוחד שהוא יקבל עונש אם הוא לא ישלם מיסים, אז הוא משלם מיסים. אבל איך נראה תשלום מיסים בגלל הפחד מעונש? כל אחד מבין. מתי אדם משלם באמת כמו שצריך? כשהוא בא מאהבה, כשהוא בא מחשק, כשהוא מבין שהמיסים שלו משרתים את המדינה. המיסים שלו מחזקים את הביטחון, את החינוך, את הרווחה, את התשתיות בכבישים, הולכים למקומות הנכונים. אז הוא מקיים את חוקי המדינה מתוך שמחה. מה המעלה של אהבה? לזה לא נקדיש את הזמן היום, כי ברור שזה כל ספר התניא, זה כל החינוך החסידי. אהבה המעלה שלה, שאהבה יוצרת חיבור. למה אני בא? אני בא כי אני רוצה לבוא. אני בא כי זה הדבר הנכון. אני בא מתוך תחושת הודעה לקדוש ברוך הוא, שהוא בחר בנו מכל העמים ורוממנו מכל השון, ונתן לנו את הזכות העצומה להיות בנים של מלך. נולדנו במקום היפה ביותר שקיים. זה אהבה. אבל אומר אדמור הזקן ברם, ברם זה לא מספיק. צריכים לדעת שכל הפלפול היפה שעשינו, זה הכל תבלין. אהבה היא רק קומה שנייה. אהבה היא לא בסיס הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. למה? משתי סיבות. לשון אדמור הזקן ברם, צריך להיות לזיכרון תמיד ראשית העבודה ועיקרה ושורשה. מסבירים, מפרשי התניא, מסבירים אצל חסידים, יש שתי מעלות עצומות. מה זה מעלות? המילה מעלות היא לא מעלה נכונה. יש שתי סיבות להכרחיות, לחיוניות, לקריטיות. ליסודיות של אהבה, קודם כל, ליסודיות, סליחה, ליסודיות של העירה, של העירת שמיים. קודם כל, ראשית העבודה, ועיקרה ושורשה. העירה היא נקודת ההתחלה של העבודה, והיא גם העיקר, היא גם הבסיס שעליו יושבת העבודה, לא רק בהתחלה, אלא כל הזמן. קודם כל, ראשית העבודה, העירה היא פשוט המגן הגדול ביותר, המגן הכולל ביותר, הבטוח ביותר, מפני חטא. אהבה עם כל הכבוד שלה, אבל אהבה גם יכולה לגרום חס ושלום לזלזול במצוות, בלי להרגיש. למה? כי אם אני בא מאהבה, אם אני בא מידידות, אם אני בא מרצון, אז אני גם מרגיש מאוד קרוב עם המלך. אז זה פה הבית שלי. בן מלך יכול לעשות שטויות. עבד לא יכול לחטוא. למה הוא לא יכול לחטוא? כי הוא יודע שהוא יחטוף מכה על הראש. בן מלך שיודע שהוא לא יחטוף מכה, יודע שזה הבית שלו. אז בן מלך לפעמים יכול לחתום מתוך חוסר שימת לב, לא בכוונה חס ושלום, הוא הרי בן, הוא לא יחתום בכוונה נגד האבא, אבל מתוך חוסר שימת לב ושטחיות ומחשבה שבסדר, האבא יחליק את זה, יכול לגרום עוגמת נפש גדולה למלך. אהבה אמנם גורמת להידור בקיום המצוות, אבל היא לא תגרום לעצם קיום המצווה. עצם קיום המצווה, הגישה הראשונית לקיום המצוות באה למה? קודם כל מפחד. פחד גורם פשוט לקיום בלי נדנוד עבירה בעולם. פחד גם קורם לקיום בסיסי חיובי, לא לקיום בסיסי מעודר, ולא לקיום בסיסי עשיר, ולא לקיום בסיסי שמח. אבל קודם כל לקיום. אדם שירא מפני הקדוש ברוך, שיודע שהוא עבד, ויודע שהאדון עומד עליו, ניצב עליו, ומביט עליו. האדם הזה לא יחטא, לא יפספס מצווה אחת, לא יפספס עבירה אחת חס ושלום. לא יחטא בעבירה אחת חס ושלום. למה? הוא יודע שהמלך ניצב עליו. יש לי חשק, אין לי חשק. המלך מנהל את הסיטואציה. יראה קודם כל, מה המעלה של יראה? שהיא פשוט גורמת לקיום, בלי חוכמות. היא פשוט מביאה את האדם לקיום בכל מקרה. לפי זה מוסבר, הרב מביא את זה במאמרים, שיערה במאמר שהוא מביא בשם הבעל שם טוב, נקודה נפלאה. אנחנו עומדים לפני מתן תורה. והשאלה שתישאל בחצי מהדרשות של ערב מתן תורה, למה כפה עליהם הר כגיגית? הם הרי באו מאהבה. הם הרי אמרו נעשה ונשמע. הקדוש ברוך הוא חיזר על כל אומה ולשון. בני עשיו לא רצו, בני ישמעאל לא רצו, בני אלה לא רצו. הוא בא פתאום, בני רומי לא רצו. הוא בא לבני ישראל, ריבונו של עולם, נעשה ונשמע. הקדימו את הפה לאוזניים. לא חשבו, לא שאלו כמה הקדוש ברוך הוא כתב בצ'ק. חתמו על צ'ק פתוח, מה שתרצה תכניס שם. לא שאלו כמה מצוות, לא שאלו מה היקף המצוות. איך אמרו הם רוב אלה לאותו צדוקי? תומת ישרים תנחם. הלכנו איתו בישרות, האמנו לו, נתנו לו צ'ק פתוח, שימלא מה שהוא רוצה. אז למה צריכים כפה עליהם הר כגיגית? למה צריכים לכפות קלה, שבאה בשמחה, באה מרצונה לחתונה, שהתכוננה ולבשה שמלת קלה, וריאתה את הבית, ומחכה כבר לחתן. צריך החתן להפוך את החופה כאין גיגית על הראש שלה. למה? מה עניין? ויבוא אדם אחר וישאל, מה טעם? כמו שאומרת הגמרא, הגמרא המפורסמת. הרי יש לנו, הם יכולנו לטעון מחאה? מכאן מודעה רבה לאורייתא, יכולנו להגיד שלא רצינו לבוא כי כפו אותנו. בשביל מה הקדוש ברוך הוא משלב את האלמנט הזה של העירה? אז יש כמובן תירוצים, תוספות, כל הדורות נאמרו תירוצים, הם אמרו על תורה שבכתב, אמרו על תורה שבעל פה, וכו' 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 כל התירוצים הידועים. אבל הבעל שם טוב כותב נקודה נפלאה. הקדוש ברוך הוא משלב את העירה, פשוט כי העירה היא הזרז הכי גדול לעשייה. כי העירה תשמור על יהודי בכל שלב בחייו. כי יבואו רגעים שיהודים ילכו לגלות, וגם בלי גלות, גם במדבר הם חטאו. יבואו רגעים שהצרור יתגבר, ואנחנו נתרחק מן ההר. וכל אחד ישקע בחיים שלו, ובשגרה שלו, ובכל הבעיות שהיצר הרע מסדר לו, וחום הקיץ, וכל העניינים, וכל התאוות, וכל הניסיונות שיש ליהודי בחייו. מה יחזיק אותו? אהבה לא מספיקה כדי להחזיק. אהבה עוזרת למי שיש בו אהבה, ובאותם רגעים שמאירה אהבה. אבל מה יעשה אדם שמתמודד עם ניסיון גדול, והאהבה באה עם האהבה הזאת ואומרת לו, בא יצרור נכנס לתוך אהבה ואומר, בסדר, אתה כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, זה לא נורא, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותך, הוא יחליק, הוא יסלח, הוא יעלים עין. מה מחזיק יהודי ברגעים הקשים? העובדה שהוא לא בעל הבית. העובדה שבעל הבית עומד עליו, וניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, ומצפה ממנו לעשייה. אנחנו לא נדבר פה על עירת העונש, במובנה הפשוט, זה לא העירה החסידית. אבל העירה הזאת שאתה יודע שקדוש ברוך הוא נמצא עליך ומסתכל עליך, ובשבילך נברא העולם, אז אתה לא תרצה להחזב אותו. אומר הבעל שם טוב, למה כפה עליהם הר כגיגית? פשוט כדי לשלב בתוך החינוך העצמי את ההבנה הזאת שאתה לא בעל הבית, שמסתכלים עליך, שמצפים ממך. וזה הגורם החזק ביותר לעשייה. אז קודם כל זה ראשית העבודה. אהבה היא, יראה סליחה, יראת שמיים היא קודם כל ראשית העבודה. למה היא ראשית העבודה? כי היא מכניסה יהודי פנימה. היא הגדר החזקה ביותר. היא גורמת ליהודי שידע את מקומו, במובן הבסיסי, במובן הפשוט. אולי אני יכול להביא לזה משל מעצמי. את חטאי אני מזכיר היום. היינו צעירים כנראה לפני 15 שנה. היינו זוג צעיר אחרי החתונה, גרים, ברוך השם, זכינו, להיות זכינו וזוכים לאורך ימים ושנים טובות, להיות שלוחים, בראשון. וראשון עיר מעורבת, שרוב הציבור, רוב רובו המוחלט של הציבור הוא אינו ציבור שומר תורה ומצוות. הציבור הדתי בראשון הוא בקושי 10% מהציבור. גרנו בבניין שכולו אינו שומר תורה ומצוות. ומולנו, מעבר למסדרון, בצד השני של המסדרון, מרחק של 5 מטר מהדלת שלנו, גרו זוג צעיר בדיוק בגיל שלנו, שלא היו שומרי תורה ומצוות. ואתם יודעים, הם חיים ציפורי דרור, צעירים, ילדים לא היו להם, והם נוסעים ומטיילים והולכים וחוזרים. ואנחנו, ברוך השם, זוג מחונך, זוג שומר תורה ומצוות, ברוך השם, זכינו לילדים, והתחלנו לחנך את הילדים. אבל אתם יודעים, כמו שאמרתי, היו גם לכל אחד, יש רגעים קצת של התלבטויות. אני זוכר, היה פעם איזשהו מוצאי שבת, שאנחנו חוזרים מחמי וחמותי, ואנחנו חוזרים ככה עם 2 ילדים, או 3 ילדים, אני כבר לא זוכר, עייפים, מוצאי שבת, שבת ארוכה של קיץ, הילדים צועקים ובוכים, כבר היו אמורים לישון לפני 3 שעות, ואנחנו עייפים סמרטוטים. ופתאום אני רואה אותם חוזרים, אני יודע מאיפה, ממצוקי דרגות, מים המלח, עד איפה שהם חוזרים. ונכנסה לי לראש איזושהי מחשבה של קינה. אנחנו באותו גיל. אנחנו כבר ככה מוצנזך, והם צעירים ופורחים. אחרי איזו תקופה, לא זוכר כמה, ערב אחד אני יורד עם עסקית פח, להוריד את העסקית לזבל, אני שומע בכי, ממש בכי, יללה, בין העמודים מתחת לבניין. נבלתי מאוד ככה, שעת ערב, אתה לבד שם, החושך. אני מסתכל, אני רואה את השכן שלנו, שהוא יושב על האופנוע, הוא ממש בוכה ככה, מתייפח לעצמו. אני כבר לא זוכר את שמו. מה יש לך? הוא מספר לי שהם נפרדו בצורה מכוערת, והיא עזבה את הבית, והוא ככה נשאר לבד, הוא לא יודע איפה הוא ואיפה עולמו. ואז הבנתי שאדם צריך חוקים. שאדם צריך כללים שהם יותר גדולים ממנו. האדם לא יכול להיות האלוקים של עצמו, הריבוני של אלום של עצמו. אהבה לבד לא מספיקה, בשביל העוף צריכים שתי כנפיים. צריכים חשק, אבל צריכים גם מחויבות. וחשק עוזר לרגעים הטובים. מחויבות עוזרת לרגעים הקשים. בחיים אתה לא יכול להתנהל רק עם חשק. יש בחיים מסגרת שצריכה להחזיק אותך ברגעים שקשה לך. וכשאתה עובר את הגל בזכות המחויבות, ואז מעוררים שוב את החשק ומחליצים שמחה לתוך הקשר. אבל קשר לא יכול להיות מבוסס רק על העובדה שאני רוצה. ונוח לי, כי יש רגעים שאתה לא רוצה, שיש קונפליקטים. אבל פה מגיע העניין של החינוך, והאמונה בשגוחי פרוטיס, שנפגשנו, וזה הזוג שלנו, וכמו שהרבי תמיד כותב במכתבים, ובירחו אצלם בשבע ברכות, שבע ברכות בשם ומלכוס, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתם, ונותן להם את הברכה. ואתה יודע שאתה צריך לעבוד קשה למען זה, זה החינוך שקיבלת. אז המחויבות עוזרת לך פשוט לשמור על הבסיס. אז זה הסיבה הראשונה. המעלה הראשונה של יראה, שהיא הרבה יותר ממעלה, ההכרחיות הראשונה ביראה, שהיא פשוט ראשית העבודה. בלי יראה אדם לא יעשה. עם אהבה הוא יעשה עם חשק, אבל בלי יראה הוא לא יעשה בכלל. אז זה הנקודה הראשונה. נקודה השנייה, שהיא נקודה, אגב, אם אנחנו נמצאים כמה ימים אחרי פרשת החרמות, אחרי הפרשה שדיברו על נדב ואביהו, וכמובן ידועה השאלה, מה קרה להם? נדב ואביהו הרי היו קדושי עליון. אין, אם אפשר להגיד, נדב ואביהו מצטיירים בתורה כמו הדור הבא, כמו אלו שאמורים להחליף את משה ואת אהרון. הציפיות של הקדוש ברוך הוא, הציפיות של מוישה רבינו מנדב ואביהו, היו אינסופיות. איך הקדוש ברוך הוא אומר, עלה אליי הארה, אתה ואהרון ונדב ואביהו. מי עולה לקבל את התורה? משה ואהרון ונדב ואביהו. הם הממשיכים. משה רבינו, אנחנו מתקרבים למתן תורה, מתקרב לפרשת במדבר, פרשת נשוא. אלה תולדות משה ואהרון, ומי הם תולדות משה? לא גרשום ואלעזר. נדב ואביהו, בני אהרון. למה? אומר רשי. כי כל המלמד את בן חברות תורה, כאילו ילדו. נדב ואביהו הם הילדים הרוחניים של משה רבינו. הילדים שהוא רואה באמת הממשיכים שלו. בקרובה יקדש. וכל אחד שואל, אז מה קרה להם? נכנסים, מתרוצצים, כאילו זה מקום העבודה של אבא שלהם. כמו שני ילדים שאבא לוקח אותם בחופש למקום העבודה שלו והם מתרוצצים שם. מה פשט בזה? בהקריבה מזרה, קל שבקלים לא ייכנס אל האולם עם מזרה. והם נכנסים למשכן עם מזרה. מה הולך פה? יש תירוץ חריף מאוד, תירוץ שמובא בנציב, תירוץ מאוד מאוד חריף, שאומר, וזה ידוע, זה מבוסס על האורחיים הקדוש, שכולם יודעים, שהאורחיים הקדוש אומר שהם היו קדושי עליון, שבערו בחשיקה וחפצה, היום של הקמת המשכן, שהשכינה יורדת על הארץ, נדב ואביהו לא מצאו לעצמם מקום. הם הרגישו שהנפש שלהם פורחת. הייתה בהם אהבה עצומה, והם רצו להקטיר קטורת. מה זה, בחד קטירה התקטרנה, אנחנו בערב לג בעומר. רשבי יוצא מהעולם עם המילים בחד קטירה התקטרנה. קטורת מלשון קשר, מלשון חיבור. הם רוצים להקטיר קטורת כדי איכשהו לבטא את האהבה העצומה שלהם לקדוש ברוך הוא. וזאת הבעיה. כשיש אהבה גדולה, מאבדים את הרגישות לחוקים. כשיש אהבה גדולה, אתה שוכח מה אסור ומה מותר. אולי אפילו אפשר לומר באופן חריף יותר, שלאהבה יש תכונה שהיא רוצה כביכול לרוצץ את החוק. היא רוצה להרגיש את האהבה ולתת לה מים לזרום בכל העוצמה כנגד ההגבלות, כנגד החוקים. זה גוף הטבעה של האהבה. שהיא רוצה לבטל את החוקים. כדי לתת מקום לעוצמה של האהבה, לעוצמה של המים שזרומים, לעוצמה של האש. אז נדב ואביהו הייתה בהם אהבה עצומה. וזאת גם הייתה הבעיה. שכשהאהבה לא מגובה בפחד, כשהאהבה לא מגובה ביראה, כשהאהבה לא מגובה בהבנה שהנה השם ניצב עליו, שאתה לא בא לבית במשכן, שזה הבית של הקדוש ברוך הוא, הבית של המלך. אתה בבית של המלך לא עושה מה שאתה רוצה. אתה יכול לאהוב מיום ועד מחר, אבל זה הכל בתוך המסגרות שהמלך עומד במרכז. כשאהבה לא עומד, כשאהבה לא מגובה בעירה, זה מסוכן מאוד. אז זו הנקודה הראשונה שאדמור הזה כן מדבר עליה. המעלה של, אני קודם אומר מעלה, וזה לא המילה הנכונה. ההכרחיות של העירה, זה קודם כל שהיא ראשית העבודה. היא הגדר, היא המסגרת, היא הבסיס, בלי זה לא זזים. והדבר השני, היא לא רק נקודת ההתחלה של העבודה, היא לא רק מה שמביא את האדם לעבודה, מביא אותו לעשות, מביא אותו להימנע מסור מרע, היא גם עיקרה ושורשה. מה פשוט עיקרה ושורשה? מה הבדל בין ראשית לעיקר ושורש? העיקר והשורש הם העיקר והשורש של כל העבודה. הם היסוד של כל הבניין. הם לא רק הנקודה שממנה מתחיל הבניין. הם לא רק הבור שממנו חופרים ומתחילים לבנות. הם היסודות. הם העיקר והשורש שעליו עומד האילן כל הזמן. היראה היא הבסיס הנכון לכל הקשר עם הקדוש ברוך הוא. גם לאהבה, וזאת הנקודה. גם האהבה של יהודי לקדוש ברוך הוא, על מה היא יושבת? על היראה. על ההבנה שאנחנו עבדים, והמלך הזה משום מה, האדון הזה רוצה שנאהב אותו. בעצם הוא יכול לא לבקש שנאהב אותו. הוא יכול לבקש רק כי אם לאירו. הוא יכול לבקש רק שנפחד ממנו. משום מה, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא רוצה רק שנפחד ממנו, אלא גם שנאהב אותו. אבל למה אנחנו אוהבים אותו? רק בגלל שהוא החליט שזה מה הדבר הנכון. למה יראה היא הבסיס לקיום המצוות? כי זאת האמת. כי יהודי הוא קודם כל עבד. וזה כל כך חשוב. זה לא עניין של מותרות, של מה בכך. על זה יושב בסוף הכל. בסוף יהודי שואל את עצמו בחיים, למה אני עושה? ואם אני עושה בגלל אהבה, זה מסוכן מאוד מאוד. זה לא רק מסוכן, זה גם הרבה יותר גרוע. אז סוף סוף זה לא בקבלתו. סוף סוף זה לא בשביל המלך, זה בשביל עצמך. כשאדם עושה באהבה, הוא עושה בגלל עצמו, וזה טוב, כי הוא עושה עם חשק. אבל אם העצמי הזה מבוסס רק בגלל שאני רוצה לאהוב, אז את מי אתה אוהב? את מי אתה עובד? אתה עובד את עצמך. ומחר תחליט שאתה לא אוהב, אז תפסיק. אצל יהודי, האהבה היא גם כסעיף בקבלת עול. קדוש ברוך הוא רוצה שנאהב אותו, אז אוהבים אותו. היה רוצה שלא נאהב אותו, אז לא היינו אוהבים אותו. לא חס שלום, לא היינו אוהבים אותו. לא היינו מפתחים את מידת האהבה. למה? כי השאלה היא את מי אתה עובד. יראה היא העיקר והשורש לכל מעשי המצוות, כי סוף סוף, למה יהודי נמצא פה? יהודי נמצא פה בתור עבד של המלך. כל מה שהוא עושה, הוא עושה רק בגלל שזה מה שהמלך ציווה אותו. וזאת נקודה יסודית ביותר שעליה עומד הכל. קדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אחרי מעשה העקדה, השבח להתפעל מיהודי שהלך הכי רחוק שאפשר. איך אפשר? הרי האוזן לא מסוגלת לשמוע והמוח לא יכול להכיל. את היהודי הזה שבגיל 137, שחיכה 137 שנים לילד הזה, לוקח את הילד בשמחה וישכם אברום בבויקר, ולא מתפעל מהניסיונות ולא מתפעל מההפרעות, ועוקד אותו על המזבח. מה ההתפעלות? איך הקדוש ברוך הוא מבטא? איך הקדוש ברוך הוא מסכם את האירוע הזה שהוא למעלה מזמן ומקום, למעלה מזמן ומידה, למעלה משכל אנושי בכלל? אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. עכשיו אני יודע שאתה ירא. מה כל כך מעלה? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. זה השבח של אברהם אבינו, שהוא ירא אלוקים. מה השבח בזה? השבח הוא עצום. עכשיו אני יודע שאתה עובד אותי. עד עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, אברהם הוא יביא. התכונה שלך הייתה מאהבה. הכל עשית מאהבה. נו, הכל עשית מאהבה. אז מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? אולי אתה פשוט בטבעך. אדם שנמשך לרוחניס, שנמשך להשכלה רוחנית, החלטת שבגלל ההבנה שלך, אתה אדם שהבין שחייב להיות מי ברא, חייב להיות מישהו שמסובב את הגלגל. אז החלטת שאתה רוצה לעבוד את האדם הזה. מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? הכל נובע מההבנה שלך, מההחלטה שלך, מהעובדה שאתה תפוס בעצמך. אתה ידעתי ללכת לעקוד את יצחוק כנגד טבע האהבה שלך. וכמו שהרבה פעם חידד, הרי כשאתה הולך לעקוד את יצחוק, אתה ממוטט את עצמך, את כל מפעל האמונה שלך, את כל מפעל האמונה שאברהם בנה, אתה הולך למוטט עכשיו, כי לא יהיה לזה המשך, וכי אתה הופך את עצמך לבדיחה, כי אתה עצמך הולך לעקוד את הילד על המזבח, מה שנראה כמו מולך, נראה כמו עבודה זרה, כל מה שדיברת נגדו כל השנים, כל מה שהטפת נגדו כל השנים, בסוף אתה עושה דבר שנראה כמו אותו הדבר. אברהם אבינו הולך למוטט את האג'נדה שלו, את האני מאמין שלו, את אברהם אבינו, את זה הוא הולך למוטט, את כל מה שהוא היה הוא הולך למוטט. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. עכשיו אני יודע שאתה לא עובד את עצמך, אתה עובד אותי. זה המהות, זה ההכרחיות השנייה של היראה. לא רק כי זה מביא יהודי למעשה המצוות, כי זאת צורת קיום המצוות הנכונה. צורת קיום המצוות הנכונה היא לשם שמיים, היא לעבוד את המלך. לא לעבוד את עצמי כי זה יפה לקיים מצוות, כי זה נכון לקיים מצוות, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. כמה פשוט. פשוט, כמה? שמעון פרס. שמעון פרס. היה פעם בביקור אצל הרבה, ביחידות. כשהוא יצא, שאלו אותו מה הוא אומר על הרבה. שמעון פרס לא היה אדם טיפש, כידוע. שמעון פרס אמר משפט כדרכו, שכל המשפטים שלו היו מדויקים. הוא אמר משפט מדויק. הוא אמר, אני לא מבין את היהודי הזה, הוא אמר. כשמדברים איתו על ענייני העולם, הוא החכם הגדול ביותר שקיים. מדברים איתו על ביטחון, על מדיניות, מדברים איתו על יחסים עם אמריקה, על הבנת העולם, יחסים עם אומות העולם. החכם הגדול ביותר שקיים. כשמדברים איתו על אמונה, הוא מדבר כמו סבתא תמימה. לא, ככה אבא שלי אמר לי, ככה אבא שלי לימד אותי. ככה, זה מה שיהודים עושים. זה הפשט, אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה. אני לא בא פה כי זה חכם, כי זה יפה, כי זה מובן, כי זה הגיוני. הכל נכון, זה גם חכם וגם מובן וגם הגיוני. האמת מקרינה על עצמה מכל צד. אז האמת היא שלמות הדקולה. אבל לא זה הבסיס של קיום המצוות. הבסיס של קיום המצוות של יהודי, כי זה מה שקדוש ברוך הוא ציווה. עבדי הם ולא עבדים, אנוכי השם אלוקיך שרציתיך מארץ מצרים, שתהיו מישהו עבדים לי. גמרנו, פה נולדנו, קיבלנו על עצמנו את עול מלכותו, וזה הסיפור. והוא עומד וניצב עלינו, ומצפה שנעשה את העבודה. אז נסכם, משתי סיבות, משתי מהויות, אולי אני אסכם באמת את השיעור הזה ברעיון מופלא, בוורט מופלא. אנחנו גם עומדים כבר מתכוננים, נמצאים בתוך תקופת ההכנה לחג השבועות, באמת זה קשור מאוד לחג השבועות, למתן תורה, לא למתן תורה, אבל למותו של דוד בעצרת. ידועה השאלה שכל כך הרבה מדברים עליה. מה ההבדל בין דוד לשאול? למה לדוד הקדוש ברוך הוא סלח? ולשאול הקדוש ברוך הוא לא סלח. כמו שאומרת הגמרא, כמה סייעתא צריך אדם שדוד חטא בשתיים ולא עלתה לו במלוכה. ושאול חטא באחת ועלתה לו במלוכה. לשאול על חטא אחד הקדוש ברוך הוא לא סלח. לדוד על שניים הקדוש ברוך הוא כן סלח. לשאול על מעשה הגג הקדוש ברוך הוא לא סולח. השארת את הגג בחיים, השארת את הצון, הקדוש ברוך הוא לא סולח. דוד על שניים, גם ספירת עם ישראל בסוף ימיו, ולפני זה, מעשה אוריה, לשלוח את אוריה לחזית. על זה הקדוש ברוך הוא דווקא, מה זה סולח? דוד נענש פי ארבע כמובן, כמו שהסיפור עם שנתן הנביא. ארבעתיים יש עליהם. אבל למה יעשה את המלוכה? הוא לא מאבד. הוא ממשיך להיות מלך ישראל. איך אפשר להבין את העניין הזה? איפה הצדק? מה הקריטריון האלוקי להאנשה? וכתוב בחסידות הרבה, הרבה מביא את זה הרבה בשיחות. אם אפשר להתבטא, אני לא מדבר עכשיו על דוד ושאול להם, כן, אני לא מתיימר חס ושלום, ואני לא טיפש כדי לדון את דוד ושאול. מדבר עלינו, מה אנחנו יכולים לקחת מהסיפור? דוד הייתה לו קבלת עול. דוד היה עבד. כשאומרים לו חטאת, מה הוא אומר? חטאתי. בלי, כשנתן הנביא אומר לו את המשל, חטאתי. בלי, הוא לא מנסה להצדיק ולא מנסה לתרץ. חטאתי. עבד יכול לחתור? כן, כביכול. המהות של דוד הייתה מהות של עבד. לב נשבר. אדם שמסור ונתון. שאול כתוב, הלך אחרי הטעם. שאול היה אדם שהאמין בטעמים, האמין בעצמו. שוב, אני לא מדבר על שאול ההוא שמשכמו ומעלה גבוה מכל העם. לא הולך לדון את שאול המלך. נדבר עלינו, מה אנחנו רואים בשאול, מה אנחנו לומדים על עצמנו על שאול. שאול הלך אחרי הטעם. שאול, כששואלים אותו, למה השארת את הצון? יש לו הסברים, הוא לא אומר חטאתי, טעיתי בשיקול הדעת, כל אחד יכול לטעות. לא, מסביר הסברים, חבל עליהם, אפשר להקריב אותם. שמואל מתפרץ עליו, החפץ להשם בעולות וזבחים. קדוש ברוך הוא צריך בהמות, הוא אוסף בהמות. הלא שמוע מזבחתו, הוא צריך שתשמע לו. כל העניין של הקורבנות זה שאמרתי ונעשה רצוני. זה העניין של הקורבנות, אין בהם שום טעם. זה מכלל החוקים, אומר הרמב״ם, הקורבנות, שאנחנו לא מבינים את טעמם. זה ההבדל. אדם שהוא עבד, הוא מסור ונתון. אז גם אם הוא חטא, הוא חוטא כעבד. יכול להיות שהוא חוטא. זה לא חטא מהותי. זה מידע. מידע, יש לנו יצר אורס, שאור שבעיסה. יהודי יכול לחטוא ולעשות תשובה, והשם הטוב ימחה לו. אדם שיש בו רק אהבה, הוא לא מועד. הוא בכלל לא מחובר. הוא בכלל לא התחיל להבין את העניין. הוא לא עבד בכלל. הוא לא עבד מלך. הוא אדם עצמאי שבחר בדרך החיים היהודית כדרך החיים היפה ביותר. אז את מי אתה עובד? אתה עובד את עצמך, את מי אתה עובד? אז נסכם את מה שאמרנו. התחלנו רק שתי שורות מתחילת פרק ממאלף בטניה. ברם, אסור לטעות. עם כל החינוך החסידי והחינוך שמדבר על אהבה, אסור לשכוח שעירה היא גם נקודת ההתחלה, נקודת השער, השער לקיום המצוות. וגם הבסיס שעליו עומד כל קיום המצוות בהמשך.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.